נטול בולשיט עם דנה הילמן ואופר זליג.
אהלן כולם, ברוכים הבאים לפרק 3 של נטול בולשיט.
שלום.
מה העניינים דנה?
בסדר, מה איתך?
אני אחלה, היה לי אחלה של שבת עם הרבה מנוחה, לילה פה, כן. הרבה
מעולה,
שנת.
מעולה, יופי. יופי, אני שמחה שאחד מאיתנו.
את לא נחת הרבה.
לא ממש. אבל אני מפרגנת לך, אני מפרגנת.
לא, לא, תשנצי אחרי הפרק הזה, אם את זה. יו, את לא מבינה. שמתי תוכנה במחשב שתעשה איזשהו motion detection כזה מהמצלמה. אמרתי, אם אני לא בבית שזה יתפקד כסוג של הזקה. וניסיתי לגרום לזה לעבוד. זאת אומרת שהפעלתי את המצלמה ושהיא תזהה תנועה ואני עם אוזניות. הפעלתי כזה, זזתי עם הזה ולא קרה כלום, לא הבנתי מה, וכאילו אני מגביר את הווליום לראות אם, לא יודע, אם אני סתם לא שומע, ואז נפנפתי את היד שלי מול המצלמה, כאילו כדי שהיא תזהה, ופתאום היא שמה מה זה אזעקה, ווי ווי ווי, כזה חזק ועוצמתי, נשכתי את הלשון, ליטרלי נשכתי את הלשון.
זה אפקטיבי, אבל שימו לב איך אתם מפעילים את ה-motion detection.
כן, כנראה שנגד גנבים צריך רמקול, ובשביל זה זה מיועד, אבל לא לאוזניות. זהו, אז מה יש לנו היום?
מה על האג'נדה?
מה באג'נדה?
קודם כל, אני חייבת להתחיל עם כמה פידבקים מהפרקים הקודמים. בפרק הראשון קיבלתי פידבק שקודם כל, אני אומרת המון כאילו. המון כאילו, ואני חייבת להיגמל מזה.
כאילו, באמת? באמת? כאילו?
כן, וזה ממש מכה.
אני לא אומר בכלל, כאילו זה מדהים.
כן, אתה מה זה לא אומר הרבה כאילו. לא, אבל אצלי זה ממש ממש מורגש, ואני חייבת אז לטפל בזה, להיגמל מזה. אז קודם כל כבר ביקשתי מכמה אנשים שיעירו לי כשאני אומרת כאילו, ואני אבקש את גם ממך, וזהו, אני ממש אעשה מאמץ לא להגיד יותר כאילו, זה גם לטובתי, כן, זה לא משרת אותי במיוחד. והיה איזה משהו שדרש תיקון, שהיה לנו איזה טעות באחד הפרקים, שאמרנו איזה משהו מוטעה,
אני לא זוכר. בכל מקרה, אנחנו לא, את יודעת, לא פודקאסט על מתמטיקה ומדעים, אז לא יודע כמה חשוב הדיוק.
אני מקווה שלא מסתמכים עלינו על עובדות.
הדיוק המדעי, משפטי, היסטורי.
אני מקווה שאנחנו לא משמשים ראייה לאיזה משהו שזה מישהו...
ראייה פורנזית.
שמישהו מציג בבית משפט, אבל בפודקאסט...
לפחות בוויקיפדיה, את יודעת, מבקשים הם הוכחה שמשהו נכון, והם אומרים בנטול בולשיט, בדיוק.
ולכן אתה טועה.
בקבוצת עובדות לא חשובות, שמבקשים רפרנס, כן. נו, אז היה כזה?
אני לא יודעת, אבל אני מאוד מקווה שלא מסתמכים עלינו יותר מדי לשם עובדות כהווייתן. תקשיב. אני לא זוכרת מתי זה בדיוק היה, אבל ממש בשבועיים האחרונים, אני מדברת פה כרגע על התביעה שלי, התביעה נגדי, כן? קיבלתי דרישה לגילוי מסמכים ושאלון, וגם החברה שטובעת אותי, שאני לא אציין את שמה.
כבר ציינת אותה בפרק הקודם.
בעצם הם חושפים איזה מסמכים יש להם עליי. ופתאום אני רואה כזה ברשימת הדברים שיש להם עליי, דוח חוקר. מה זה דוח חוקר? מסתבר שהם לפעמים מפעילים חוקר פרטי נגד הנתבעים, אז חשבתי כאילו, אומי גאד, עקב אחרי חוקר פרטי?
כן, אני מדמיין איזה גשש בלש כזה עם משקפת מאחורי השיחים.
אם זה קרה, אז רחמים עליו, כי כאילו זה כל כך משעמם, אני בקושי יצאת מהבית. בשבוע האחרון בכלל לא יצאתי מהבית. מה, כאילו, איך היומיום שלו נראה?
הוא רגיל בטח לעקוב אחרי כל מיני מקרים הרבה יותר, נקרא לזה, פיקנטים, ופתאום הוא רואה מישהי שרק יצאת מהבית לאוטו ולמקולת.
איזה שעמום, כאילו, אני, אם הייתי צריכה לעשות דבר כזה, הייתי נרדמת, מה, הוא סתם יושב באות, כאילו, אני מדמיינת, אתה יודע, חוקרים פרטיים, כזה כמו הסמויה, אבל איזה משעמם זה לשבת, ומה הוא עושה, מה הוא עושה, או לראות את הפוסטים שלי בפייסבוק, מה...
לא, לדעתי הוא יושב באוטו לשעות האלה, ופשוט כמו שסופרים כבשים, סופר את השקלים שהוא מקבל פר שעה. אפרופו מוסר, תקשיבי קטע, כאילו אני בטוח שאת יודעת את זה, אני בטוח שכולם יודעים את זה, או כמעט כולם, אחרת למה אני מדבר על זה, ואני האחרון בעולם כמעט, שלא יודע את זה. אמנואל מקרון, מקרון.
מקרון, כן, מקרון.
כמו סלומון.
מקרון זה משהו אחר, ומקרוני זה משהו אחר.
אז למדתי השבוע, שהוא לא כל כך תמים, או יותר נכון, אשתו לא כל כך תמימה. את יודעת עם מי הוא התחתן?
כן, המורה שלו. בטח, כולם יודעים את זה.
יפה, אז אני לא ידעתי את זה עד השעה. אז את רואה, כולם, that's my point, אני לא ידעתי את זה. הוא היה בן 15, היא הייתה בת 40 ומשהו, מורה שלו, נשואה, עם ילדים.
אה, זה שהיא הייתה נשואה עם ילדים, זה לא ידעתי. ידעתי כאילו שהיא הייתה מורה שלו.
כן, אז היא הייתה נשואה עם ילדים, והתגרשה מבעלה, אני לא יודע מתי זה התגלה, איך זה התגלה, התחתנה איתו, ו-according to Wikipedia, איפה זה רשום לי? הוא האבא החורג של שלושת ילדיה.
אז לא, אין ילדים משל עצמו?
כתוב, אב חורג לשלושת ילדיה מנישואיה הקודמים, וכן סב חורג לשבעת נכדיה. So, what the hell?
טוב, היא מבוגרת, היא גדולה ממנו בלפחות 20 שנה, אבל וואו.
כן, 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 הנה, 24 שנים. הוא היה בן 15.
יואו.
לא יאמן, והוא לא, תגידי שהוא איזה אחד פרפר או זה, קודם כל, אז הוא היה ילד, אבל הוא נשיא מאוד אהוב, כולם אוהבים אותו, את האינטגריטי שלו, את כל זה.
תראה, אני לא קושרת בין הקטע הזה של אינטגריטי לא יודעת מה.
לחיי.
זה בחירה שלה, אם היא, אתה יודע, הכירה אותו, ובחרה לפרק את הנישואים שלה, ואתה יודע, ולהתחתן איתו, למה הוא אשם בזה? כן, הוא בסך הכל גם...
לא, הוא לא אשם, הוא לא אשם.
גם למה האחריות נופלת עליו? כאילו, זה לא סותר את האינטגריטי שלו, בעיניי.
לא, אמרתי, זה כנראה היא יותר מאשר הוא. קודם כל, הוא גם היה ילד בן 15, כן? אז ילד בן 15 בא מישהי ונכנסת איתו למיטה, אין כל כך מה לשפוט את זה שלו, את המוסר שלו.
אוקיי.
חיפשתי מילה שעוברת מסך, שעוברת מיקרופון.
אוקיי. כן. אבל אתה יודע שראית אמילי בפריז, דרך אגב, לא דיברנו על זה.
לא.
אז יש זה? סדרה בנטפליקס, אמילי בפריז, סדרה חמודה כזאת, כלילה וכיפית. האמת היא, בעונה הראשונה זה היה עוד יותר. היה מאוד, שמו דגש על ההבדלים התרבותיים בין ארצות הברית לצרפת. בצרפת די, אתה יודע, זה לא frown upon, כמו בארצות הברית, שכאילו...
רגע, נפל לי הסימון. אוקיי, רציתי לשאול אותך על מה הסדרה, ואז נפל לי סימון שראיתי את זה, כשהבת שלי ראתה את זה, כאילו מה זה ראיתי? ישבתי לאיזה 10 דקות, וראיתי סצנה מסוימת, שהיא באיזושהי פגישה בחדר ישיבות, וואי, כאילו איך היא דיברה, ואיזה חוסר, איזה פער תרבותי בינה לבין הצרפתים.
קולגות, שם. כן.
אז עכשיו אני יודע על מה את מדברת.
אוקיי, אבל יש פער גם תרבותי שוואי, אני לא יודעת איך לנסח את זה. יש איזה בארצות הברית, עם כל זה שהיא כביכול נאורה ליברלית, יש איזושהי שמרנות כזאת של חיי משפחה, איך חיי משפחה אמורים להיראות, ואם אתה עם בן זוג או בת זוג, אז כאילו אתה רק איתם, ובצרפת זה אחרת, והסדרה מתארת את זה, שזה די מקובל.
אני ראיתי את זה באמת, ואני לא זוכר אם עכשיו זה באותם כמה דקות שאמרתי לך, או שקראתי את זה במקום אחר, שבאמת דיברו על סוג יחסי הנישואין בצרפת.
כן, בצרפת זה די מקובל שיש מאהב, מאהבת, ו...
כן, הם אומרים...
כן, והכל בסדר.
בן הזוג לא אמור לדעת, או כאילו, את לא אומרת לבן הזוג, לבת הזוג, אבל הם גם לא שואלים, ואם מגלים את זה, אז זה נסלח.
כן, ונזכרתי שזה לא רק, זה לא רק מהעידן שלנו, זה עוד מהמאה ה-19, זה... קראתי את ספר, את הספר...
איוב.
בלזק. רגע, בלזק זה הסופר או בלזק זה הספר? אני לא זוכרת.
נשאלת מאזינים, אנחנו לא צריכים שתהיה לנו שלמות נכונות מדעית.
שם הספר זה נראה לי אבא גוריו, נראה לי, והסופר הוא בלזק, אוקיי? זה היה רומן כזה שכאילו הוא חובה לתיכון, אוקיי? ונזכרתי שהיה שם את הקטע הזה של כאילו של מאהבים ומאהבות, וזה אפילו היה נחשב סמל סטטוס. אז אני לא יודעת אם בצרפת של היום זה עדיין נחשב ככה, אבל ככה זה היה במאה ה-19, זה כאילו היה ממש פערים חברתיים מאוד משמעותיים, נשות המעמד הגבוה, זה היה נחשב מאוד סמל סטטוס, שכאילו לכל אחת מהן יש, אתה יודע, מישהו דבר. מהצד.
כן, נראה לי שזה גם היום ככה, גם אם לא סמל סטטוס, הם פשוט מתייחסים לזה כדבר רגיל. אגב, אני לא רוצה לשים סטיגמה לצרפתים, אני חושב שזה נכון בהרבה כן. מקומות, שמבינים שמוסד הניסויים הוא בסדר, כל עוד אתם, מה שנקרא, אוהבים, ומשק הבית הוא זה, אבל שקשה להיות במיטה עם אותו בן אדם עשרות שנים, וזה נסלח וזה
אז
בסדר.
אז לך תדעים, כאילו, מה קורה עם מקרון ואשתו נגיד עכשיו? יכול להיות שעדיין הם... זה שהיא עזבה את בן הזוג הקודם שלה והתחתנה איתו, זה יכול להיות שעדיין הוא לא האקסקלוסיבי אצלה.
כן, יש מצב. לא יודע, נכון, נקודה למחשבה.
אולי יש לה עוד, לא, סתם, אני לא חושבת שיש לה עוד ילדים ועוד זה, מחוץ לנישואים, אבל כי בכל זאת, זה כבר שלב אחד
קדימה. יש גבול לכל תעלול.
אבל זה התרבות הצרפתית. זה, אני חייבת להגיד שכאילו, אני לא שופטת.
לא, אף אחד לא שופט כלום, אבל אני גם לא, גם מי אני לא אזרח צרפת ולא כלום.
אני אוהבת קרואסונים,
רק בקטע הצהוב.
בקטע הצהוב. אז זהו, שבהתחשב בתרבות הצרפתית זה לא כזה צהוב. אני אומרת שלעם הצרפתי אני לא חושבת שזה נתפס כמו שזה נתפס מחוץ לצרפת, בתרבויות אחרות.
נכון, נכון. סך הכל הם מעריצים אותו, הם מאוד אוהבים אותו, אז כנראה שזה משהו כזה ברקע וברכילות.
למרות שהיו, אני חייבת להגיד שהיו הפגנות מאוד חריפות, הייתי בנאנט בקריסמס שלפני 3 שנים.
מה זה נאנט?
עיר.
עיר שנקראת?
עיר שנקראת נאנט, זה ב...
דרום מזרח צרפת.
לא זוכרת האזור שזה נמצא בו, אבל יש עיר בשם נאנט. עיר יחסית גדולה, היא החמישית בגודלה בצרפת, אבל אתה יודע, זה לא פריז, וזה לא מרסיי, וזה לא הערים הידועות המוכרות יותר. אז היינו שם בקריסמס לפני 3 שנים, לדעתי. לפני כן. הקורונה כמובן, ולפני כל זה.
כן, לפני נצח נצחים.
היו הפגנות. מה שההפגנות שבארץ, הם... ממש פעוטות לעומת מה שהלך שם.
מה את אומרת?
כן, הייתה שם תהלוכה כזאת בנאנט וקריזות ומסודרים, כן? זה לא איזה הפגנה כזאת ש... אתה רואה שזה תוכנן, אתה רואה שזה מסודר, זה מאורגן, והם הולכים בתהלוכה עם שלטים וקריאות, והיה הפגנה מאוד... זה משהו עם האפודים הצהובים?
על מה הייתה הפגנה?
משהו כלכלי שלו... שלא הכי הבנתי, לא יודעת, שרצו לקצץ בפנסיות של עובדים מסוימים.
אוקיי, ואיפה זה תפס אותך בעצם?
זה היה הפגנת אפודים זוהרים, משהו כזה. זה אוקיי. זכור לי המונח הזה.
נו, והם תפסו אותך ורימו אותך גבוה וצעקת, אל תיתנו להם רובים? מה,
אני פשוט עמדתי מהצד, אני ודרור, בן הזוג שלי, ופשוט השתענו מול ה... אתה יודע, כאילו חשבנו שאין בצרפת בעיות, איכשהו ל... אתה חושב שכאילו רק בישראל הבעיות, ופתאום היינו בהלם. מה, יש להם בעיות? הם לא אוכלים קרואסונים כל היום ומקרונים?
המתורבת, כן. גם כשאנחנו היינו בצרפת, אי שם ב-2003, היינו כמה ימים בפריז, גם הייתה איזה, לא יודע, עם הפגנה או שביטה של נהגי הרכבות או נהגי משהו, ואז את מבינה כזה, זה שם לך פרופורציה? את אומרת, לא רק בישראל יש דברים, כאילו בכל העולם, את יודעת, זה ההפרדה הזאת בין מה את רואה בחדשות למה קיים. בסדר, זה מדינה לכל דבר, כל אחד דואג לכסף שלו, לפנסיה שלו, זה פשוט עניין פנימי, אז בחיים לא תשמעי על הפגנה כזאת, על הפנסיה של מישהו מחוץ לצרפת, אבל אז כשאת שם, את רואה את זה. זה כמו, את יודעת, שלפעמים בלבנון או בעזה, את שומעת על איזה ידיעה שיש שם שהם מתרעמים על הארנונה שלהם, של הדוכנים בשוק, או של הלא יודע מה, ואת אומרת, וואלה, הם לא רק עסוקים בלהרוג אותנו, יש להם גם, יש להם גם חיים אחרים, כאילו, דחס את מבינה שהכסף וההישרדות היומית באה לפני הרקטת גרד או הקטיושה או מה שזה לא יהיה. זה אובייס כשחושבים על זה, אבל זה עדיין משעשע לקלוט את זה.
אבל בצרפת, תשמע, אם נגיד אני מצפה לאיזשהם בעיות במקומות שידוע שיש בעיות, שמצב כלכלי ופערים חברתיים וזה, בצרפת אני די הופתעתי מהדבר הזה. התדמית של איכשהו שהם מצליחים לתחזק לעומת מה שבפועל ראיתי פתאום, זה היה מפתיע. ואפרופו פערים וכל זה, לפני בערך חודש פורסם מדד הערים היקרות בעולם, ומי העיר היקרה בעולם, לפי האקונומיסט?
תל אביב.
תל אביב, כן.
לא מפתיע.
לא הפתיע אותך, גם אותי לא.
לא, לא, לא הפתיע אותי בכלל, אמרתי, זה די צפוי. אני יכול לחשוב על עוד כמה ערים יקרות מאוד, אבל כן. מעניין אם זה בגלל הנדלן או המחיה באופן כללי, השוטף.
אז זהו, יש לי, האמת היא שהרבה מהחברים שלי גרים בתל אביב, וכן, אני לא מצליחה להבין כל כך את ההתלהבות מהעיר הזאת. אני ירושלמית לשעבר, וירושלים בעיניי יותר, לא יודעת, אולי פחות נוח לגור בה או משהו, אבל היא יותר יפה, היא יותר מסודרת. תל אביב, לא יודעת, יש סביבה כזה הייפ, וכזה עשו ממנה, אבל מה יש שם?
את נשמעת בול כמו השיר. תל אביב, הנה אני בא. כל מה שאמרת עכשיו זה בול זה.
באמת, אני אדאג נחה שמירושלמים לשעבר, אני אולי עדיין.
כל המשפטים שאמרת עכשיו זה כאילו כמעט קופי פייסט לשיר. זה כן, זה התיאור וזה ההבדל הידוע בין ירושלים לתל אביב. ירושלים זה נשמה וזה כן. מי שגר בתל אביב עושה את זה מסיבות פרקטיות.
אבל מה פרקטי בלגור בתל אביב? אני באמת לא מצליחה להבין את זה. אין חנייה.
אז ככה, יש איזושהי סצנה שאני לא נמצא בשנים האחרונות שם כדי לחוות אותה, כן? אבל יש את וולט, שמזמינים הכל בוולט, ואנשים מדברים על זה שהם יושבים בבית בערב, ומזמינים מוולט כל שטות. יכולים להזמין סיגריות, יכולים להזמין, כן, עוגיה, יכולים להזמין מגבונים מהסופר פארם, יכולים להזמין בדיקות אנטיגן. פשוט מזמינים דברים, מגיע שליח אחרי 5 דקות, אני יודע כי זה עלה לדיון בפייסבוק ששאלו אם לתת טיפ לשליחים או לא לתת. אנשים יושבים בבית, מזמינים הכל, ואת זה את יכולה בתל אביב, אני לא יודע כמה את יכולה ברמת גן, בגבעתיים כנראה את יכולה אבל פחות, או שעולה יותר דמי משלוח, או שזה יותר לחכות.
אבל האם זה דבר שהוא טוב? זה דבר שכאילו אומר שבשל הזכות הזאת, אז שווה לשלם יותר ולחיות בתל אביב, בעיר היקרה בעולם?
כל אחד והחשבון שלו. זה המון, זה לשלם 8,000 שקל על כוך, על מלונה. 8,000 לחודש. וראית, את מכירה, יש בפייסבוק קבוצה דירות שמדכאות אותי בתל אביב, או דירות שמדכאות אותי בכלל, איזה דברים מצחיקים יש שם. מישהו נותנים לו איזה סטודיו כזה, שהוא בקושי יכול לדרוך שם, ומבקשים אלפי שקלים.
זה מאוד אמיתי, זה מאוד מאוד אמיתי. חברה שלי חיפשה דירה המון זמן.
כן, אני יודע, זה דירות אמיתיות, זה לא סתירה.
פשוט זה פח.
אומרים לה דירת חדר, זה אפילו לא חדר, זה המטבח, המיטה והשירותים באותו מקום. ומה שמפריד בין המיטה לשירותים זה איזה וילון שמזיזים. זה דבר מזעזע.
כן.
וכמו שאת אומרת, אם מישהו הולך לגור שם, אז ביא את המחיר, בסדר? אז ביא את המחיר. הולך להתקלב בדבר כזה, זה עובר את כל הגבולות. זה מראה שלחוץ לו על תל אביב בצורה לא רציונלית, בעליל. כן. ועד שנות ה-80 תל אביב לא הייתה יקרה, 85, 90 אולי אפילו, תל אביב לא הייתה עיר יקרה, היא נחשבה לעיר, לפחות תחילת שנות ה-80, לכזאת שבכלל לא מציעה לגור שם, אף אחד לא חיפש לגור שם, אמרו, איך זה, זה crowded, זה צפוף, זה מגיל, היא נהייתה הייפ נהיה אחר כך.
כן, אני עדיין לא מבינה כל כך את הייפ, כאילו זה נחמד להגיע מדי פעם וכזה, אתה יודע, כמישהו מבחוץ ולחוות נגיד, לא יודעת, את הטיילת בתל אביב, או את המתחם שרונה, או תחנת הרכבת שנה, ונווה צדק וכאלה. אבל לגור שם, לא יודעתי, אלא אם כן אתה ממש מליין, ויש לך חנייה פרטית, והכל כאילו מסודר יש לך, אז אני לא רואה את האפיל שבעיר.
כן, מאוד לא ברור. בסדר, עצה וביקוש.
רגע, עופר, שמעתי על, לא יודעת, איזה טניסאי שמנסה להיכנס לאוסטרליה ולא מצליח ומחכה והוא בדטנשן. מה אתה יודע על זה?
כן, אז נובק ג'וקוביץ' היום, לא יודע אם ציינו בתחילת הפרק את התאריך כדי שלהשים יהיה קונטקסט, כי כל מה שאני הולך להגיד עכשיו יתהפך בעוד יומיים.
כן.
היום השמיני לינואר, כאילו שבת, אצלי כבר 9 לינואר. נובק ג'וקוביץ', שהוא הטניסאי מספר אחד בעולם, הגיע לאוסטרליה עכשיו, לתחרות אוסטרליה הפתוחה, אוסטרליאן אופן, תחרות גדולה, הוא רוצה לקבל את התואר הבא שלו, ולהיות הטניסאי עם מספר הגביעים הכי גדול אי פעם, לעבור את נדל ופדר. עכשיו, ההגעה שלו לאוסטרליה הייתה סיפור, כי הוא לא, אולי לא מחוסן, אולי כן, הוא לא מוכן להגיד מה מצב החיסון שלו, ובאוסטרליה דורשים מאנשים להיות מחוסנים כשהם מגיעים. אז יש לו איזשהו עניין עקרוני נגד להגיד, הוא מאוד נגד כל הנושא של כפייה בעולם הקורונה.
נגד להגיד או נגד חיסונים בכלל?
נגד להגיד, כנראה שגם נגד חיסונים, למרות שיכול להיות שהוא יתחסן, אבל נגד להגיד, ובאופן פרינציפי, הוא לא אמר אם הוא מחוסן או לא. ונכון לאותו סטטוס, הוא לא יכל להיכנס לאוסטרליה. ואז יום אחד השבוע, הוא הודיע בתקשורת שהוא קיבל החרגה רפואית, והוא על בסיס זה מאושרת לו ההגעה לאוסטרליה לתחרות. הוא לא אמר מה ההחרגה.
אני הבנתי שהוא חלה והחלים, שיש לו כאילו אישור שהוא החלים.
הוא חלה והחלים, אבל זה היה לפני שנה, ואם רלוונטי הנושא של החלמה, הוא רלוונטי רק בחודשים האחרונים, וגם לא בטוח. אוסטרליה דורשת חיסון גם ממי שהחלים, אבל נגיד, אם זה היה חצי שנה האחרונה, זה לא במקרה שלו. ובמקביל, באוסטרליה עצמה, מארגני התחרות, הודיעו שבאמת הוא קיבל החרגה רפואית, אז הכל רשמי, והוא בדרך. כשהוא היה במטוס, מדובאי לאוסטרליה, 14 שעות טיסה, מסתבר שרשויות ההגירה, מה שנקרא הבורדר פורס של אוסטרליה, אלה שאחראים על המעברי גבול, בדקו את הוויזה שלו והחליטו שהיא מתבטלת, שהיא לא תקפה. הם אמרו שהוא הגיש את זה על ויזה לא נכונה, או שההחרגה הרפואית שלו לא נחשבת בעיני הבורדר פורס, או שהשתמשו בקוד לא נכון. בהתחלה חשבתי שזה איזשהו עניין טכני של הוויזה, הוא לא הגיש ויזה במספר הזה, אלא במספר הזה, אבל כנראה שזה יותר מזה. והם טענו, לא, הוא לא יכול, הוא לא, בעצם הוויזה שלו מבוטלת, והוא לא יכול להגיע. ואז הם נחתו באוסטרליה, הצוות שלו נכנס, לא היה בעיה עם המאמנים שלו וכל זה, הוא לא יכול היה להיכנס, אמרו לו שהוויזה שלו לא תקפה. במקרה הזה, או שהוא עולה על מטוס בחזרה, או שהוא מערער על ההחלטה לבית משפט פדרלי, מה שהוא עשה. אז זה היה ביום חמישי, ועורך דין שלו הלך בית משפט פדרלי, אני חושב שהיה דיון קצר, והחליטו לדחות את המשך הדיון עד יום שני. אז עד יום שני הוא נמצא באיזשהו מלון כזה מיוחד לאנשים שמועמדים לגירוש, ומאוד מרתק מה שקורה פה, כי זה די חוצה את הדעות באוסטרליה. האמת שכשאני אומר חוצה, זה לא שזה חצי-חצי.
זה יותר שהרוב רוצים להעיף אותו, הבנתי.
כן, הרוב רוצים להעיף אותו, 80%, כן, ו-20% שמאוד בעדו וזה. עכשיו, מה קורה פה? יש פה כמה פקטורים. אחד, זה שאף אחד לא יודע מה ההחרגה הרפואית שלו. מלכתחילה, כשהוא אמר שהוא יגיע, חשדו בזה. איך ההחרגה הרפואית? הבן אדם, ברור שיש סודיות רפואית והכל יכול להיות, אבל זה לא סביר. הבן אדם אטלט ברמה מטורפת, כן? מספר אחד בעולם בטניס, רזה, לא סקרתי, לא עם מחלות אחרות ככל שידוע, אז על מה הוא קיבל את זה? אז נכון, יש אנשים שנראים בריאים לגמרי, ואת לא יודעת מה קורה בתוך הגוף שלהם. אולי יש לו אימיונו-קומפרומייז, איך אומרים את זה? שהוא לא יכול לקבל חיסון, שמערכת החיסון, כן, כשל חיסוני, בדיוק, תודה. אולי, אבל בוא תגיד, עכשיו, נכון, אתה לא חייב, יש אנשים שאומרים, מה אתם רוצים ממנו? זה סודיות רפואית, מה אתם רוצים שכל אחד יופיע בטלוויזיה ויגיד מה יש לו? לא, לא כל אחד, א', נובק ג'וקוביץ' כן, כי העניין שלו מתוקשר, הוא בא לפה, לאוסטרליה, בקטע מאוד מתוקשר, כל המשחק שלו והמיליונים שהוא יקבל בעקבות הניצחון שכנראה יהיה לו, הכל בטלוויזיה, זה לא איזשהו משהו נורא פרטי. עכשיו, אם יש לך בעיה רפואית של כשל חיסוני, בוא תגיד, אנחנו לא חושבים שזאת בעיה סודית מאוד רגישה שצריך להתבייש בה. עכשיו, אתה לא חייב כלום, כן? לא חייב, אני מבין, יש את האנשים עם הרטוריקה של, אבל הוא לא חייב, נכון, אבל בנראות הציבורית. זאת אומרת, אם אתם חושבים, אם אתם שואלים אותי, במי אני תומך?
אם אני טועה, ספורטאים, אני חושבת שפחות יש להם את הקטע של סודיות רפואית, כי הרי יש להם בדיקות מדי פעם שבודקים, הם לוקחים סטרואידים וכאלה, אז איך הוא יכול לטעון?
זה בסדר. לא, סודיות רפואית מול הציבור. מול ועדה רפואית זה ברור שהוא מגלה הכל, כן? הייתה ועדה שראתה את המקרה שלו, והחליטה שהוא באמת בהחרגה. הם אגב טוענים שההחלטה קשרה, שזה עוד דבר שהאוסטרלים מאוד חושדים, שההחלטה להביא אותו, שהסכימו להביא אותו עם החרגה, היא בעצם נגועה בהטיה רצינית שמבוססת על כסף. כי הוא מביא מיליונים, אז מישהו יקבל מיליונים אם הוא יזכה בתחרות, הוא מביא מיליונים לתחרות אוסטרליה הפתוחה ולמדינת ויקטוריה. הנוכחות שלו מביאה הרבה כסף, זה ברור, מכל החסויות, מכל האנשים שבאים לראות אותו. ולכן זה היה נורא מסריח. אנשים נורא חושדים, נורא סקפטיים. הם זוכרים, עכשיו הגבולות פתוחים, אבל עד לפני כמה חודשים הם היו סגורים, למעט חריגים, וגם בן אדם שרצה להגיע לאוסטרליה ללוויה, או לצאת מאוסטרליה ללוויה, לפעמים לא קיבל אישור מרוב שזה היה מאוד חריג.
כן, אני זוכרת שאמרת לי שהמדיניות קשוחה להלאה.
כן, היא מטורפת. אז פתאום עכשיו יש איזו החרגה רפואית שמאפשרת למישהו שהוא ספורטאי לא נורמלי, כן להיכנס, זה פשוט נשמע חשוד. אבל הדבר הפיקנטי השני הוא שבאמת טוענים שהכל משחק פוליטי, שזה שרירים שהממשלה הפדרלית שהיא אחראית על הגבולות עושה לממשלת ויקטוריה. כי ממשלת ויקטוריה צפצפה עליה לאורך כל הקורונה, ביקשו אל תסגרו את העסקים, אל תסגרו את הבתי ספר וכו' וכו', וסגרו. ועכשיו מראים מי הבוס, אז ראש ממשלת אוסטרליה סוף סוף מצליח לקרוא את החדר, כמו שאומרים, ולהגיד, כן, אני עומד מאחורי משטרת הגבולות שלנו, וסומך עליהם, וכל מה שהם עושים הוא לפי החוק, ואף אחד לא ייכנס לאוסטרליה בלי ויזה, וזה לא משנה כמה הוא מפורסם או עשיר, אוקיי? אז שוויון בפני החוק, שזה נשמע טוב, ואולי זה גם נכון, אבל חושדים שגם פה זה
כן,
משחק פוליטי.
כן, אבל לא יכולתם להגיד את זה לפני שהבן אדם לקח מטוס, כי זה מביך עכשיו.
כן, אבל הם טוענים שטניס אוסטרליה, שזה הארגון המסחרי שמארגן את התחרות, מה שהוא כתב לנובק, אגב, לא רק לנובק, יש עוד כמה טניסאים עם אותה בעיה, רק שהוא הכי מפורסם, יש איזה שלושה, שזה שהוא כתב שהוא יכול להגיע עם ההחרגה הרפואית הזאת, בוויזה הזאת והזאת, זאת הייתה עצה לא נכונה. הם הבינו לא נכון את ההנחיות של משטרת הגבולות ואלה שאחראים על הוויזות. זה מה שהם טוענים. אז בואי נראה מה יהיה. אז כרגע כולם מחכים ליום שני, ומה למה שבית המשפט הפדרלי יחליט. ואני חושב...
ובינתיים הוא במתקן קליעה?
זה מלון. הוא לא באזיקים או משהו, אבל הוא במלון, והוא לא, את יודעת, הוא לא נכנס למדינה, הוא לא הולך עם דרכון. הוא כן במדינה פיזית, אבל הוא לא נכנס, לא אושרה הכניסה שלו. יש טניסאית אחרת, רוסיה או רומניה, אני לא זוכר, שגם הייתה באותו סטטוס, באותו מלון, היא לא הרערה לבית המשפט הפדרלי, היום היא עזבה את אוסטרליה, היא טסה חזרה למדינה שלה. אז הוא לא המקרה היחיד, אבל הוא הכי מתוקשר, ואם את שואלת אותי מה הסיכוי שבית המשפט הפדרלי ייתן לו להישאר, או יורה שהוא צריך לעזוב, זה נראה לי 50-50, זה יכול ללכת באמת לכל כיוון. גם לכיוון של ההתעקשות שחוק זה חוק, וויזה זה ויזה, וגבול זה גבול, וגם לכיוון אחר של הבנה שזה כנראה עניין טכני לגמרי, הוויזה הזאת ולא הוויזה הזאת, והוא יכול לבוא לפה בתנאי שהוא עוזב תוך 3 שבועות, איזה משהו מונפץ כזה, שזה לא משנה, כי עוד 3 שבועות כבר תיגמר כל התחרות ממילא.
כן.
אז נראה, יום שני נדע. זה היה נורא מצחיק, כי המאמן שלו ביקש מבית המשפט הפדרלי, לא המאמן שלו, טניס אוסטרליה, ביקשו מבית המשפט שיחליט מהר, כי הם צריכים לדעת איך לשבץ את הטורניר.
את המשחקים.
אז מה? עכשיו, בית המשפט הפדרלי ענה באיזה תשובה, אני לא זוכר את המשל כזה באנגלית, שהמשמעות שלו בתרגום חופשי לעברית, זה שהזנב לא יחליט עבור הכלב עם לקשקש.
וואו, זה ממש כזה נשמע כמו מאבקי כוחות.
לא, אבל זה צפוי.
למי יש יותר...
את יכולה להגיד.
כן, זה קצת נראה כזה כמו פיסינג קונטסט.
זהו, אז, אבל יש צדק בזה שבואו תרגיעו, אתם לא תגידו לבית המשפט, אנחנו צריכים לארגן את הטורניר. אז זהו, אז ככה אנחנו מדברים על זה היום, שזה שבת כרגע בישראל.
לא, אבל אם הם יחליטו נגיד בעוד חודש, אז ברור שזה כבר לא רלוונטי.
לא, הם, יחליט, כן, הם יחליטו שזה... השבוע. לא, okay. הם החליטו השבוע, אבל את יודעת, ההכתבה הזאת, שגם ככה זה קיבל, את יודעת, להיות בראש הרשימה, לא אמרו לו עכשיו תיכנס לאיזה תור של בקשות, הם מבינים שזה דחוף, אבל בואו, אל תגידו יום שלישי, תסתדרו. אז זהו, עד שהפרק הזה יצא, כבר תהיה החלטה, ולכן כל מה שאני אומר עכשיו, כנראה יישמע מצחיק בדיעבד, אבל רציתי ככה בלייב, להגיד איך זה נראה עכשיו, זה באמת הטוויטר, וכל רשת ואתרי החדשות, סוערים, וזה נמצא כמעט בראש החדשות, בכל מהדורה, בכל אתר. All right, it's a wrap.
כן.
It's a wrap. זהו, סיימנו 3 פרקים.
נכון, נזכיר לכולם שיש לנו עמוד פייסבוק, תעשו לו לייק, תעקבו אחרי העמוד.
הוא נקרא נטול בולשיט.
כן, כמו הפודקאסט. מה עוד? יש לנו גם טוויטר.
שנקרא נטול בולשיט.
כן. אם אתם אוהבים, תדרגו אותנו באפל או באפליקציה שדרכה אתם מאזינים.
ואם לא אהבתם עדיין, תדרגו אותנו ב5 כוכבים, בכל מקרה. זהו, ושוב תודה לקרמל וייסמן שסיפקה לנו את הפתיח. ציינו אותה בפרק הראשון, נציין אותה גם עכשיו. אחלה של פתיח. וזהו.
זהו.
עד לפעם הבאה.
טוב, יאללה.
שיהיה לך אחר הצהריים מדהימים.
גם לך. לילה / לפנות בוקר.
כן, למרות ש2 ואני לא הולך לישון בקרוב, אבל כן, כי דיברנו על השנץ שלי קודם.
ביי, אופר.
ביי.
ביי ביי.